ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בכמה דפי ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מלמעלה. החובל בעבד כנעני של אחרים חייב בכולן, כלומר חייב בחמשת התשלומים: נזק, צער, שבט, ריפוי ובושת. רבי יהודה אומר אין לעבדים בושת, לכן לפי רבי יהודה יש ארבע תשלומים במקום חמש. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מקורות לתנאים שחולקים אם יש בושת לעבדים. עוד מעט נראה שימוש בצורה שאנחנו מכנים כתר. הן קושיות על המקורות שביאו לרב יהודה ולרבנן. נמשיך בגמרא. מה הייתה עם רב יהודה שאמר שאין לעבדים בושת? אמר קרא, ואנחנו מביאים פסוק מפרשת בושת, כאילו המקור המקראי שיש חיוב לפצות על בושת. ומה כתוב? כי, אגב, זה שאנחנו אומרים שאין לעבוד עם בושת, זה לא לטעות ולתרגם שאותו עבד, עבד כנעני, הוא לא שייך להתבייש. זה בכלל לא הכוונה, הוא גם בן אדם עם רגשות, הכל טוב ויפה. הכוונה שאין תשלום על בושת שנגרם לו. וזה שיטת רב יהודה. מה המקור לומר כך? אמר קרא בפרשת בושת, כי נצאו אנשים יחדיו, איש ואחיו, ודורשים במי שיש לו אחווה. יצא עבד שאין לו אחווה. המושג של אחווה זה לא קיים בין עבדים. שוב פעם, זה עניין של הגדרה הלכתית. אפשר אולי לומר שעבד מתואר כבהמה. שוב פעם, הלכתי. הפסוק אצל אברהם אבינו, שהוא מתייחס לעבדו אליעזר, בפסוק כתוב שבו לכם פה עם החמור, והמילה חמור מתייחס לאליעזר עבד אברהם. אגב, אולי רק נגיד במאמר מוסגר, אנחנו מדברים בהגדרות הלכתיות ולא מעבר לכך. יש לדעת שאליעזר עבד אברהם היה צדיק גמור. יש דברים נשגבים שנאמרו עליו בספרים שלנו. זה שהוא מוגדר כבהמה זה הגדרה הלכתית עם הרבה השלכות, אבל זה לא מוריד מאיכות הבן אדם בתור בן אדם. בכל אופן, המושג של אחווה, כמו שאמרנו אצל בהמות, לא מתייחסים לבהמות שנולדו מאותו פרה כאחים. אז המושג של אחווה לא קיים אצל עבדים. והפסוק שמדבר על חיוב תשלום עבור בושת, מדובר בפגיעה בין אחים. ורבנן שאומרים שיש לשלם לעבד על פגיעה של בושת, אחיו הוא במצוות, הוא חייב במצוות כמו אישה. מצוות עשה שלא הזמן גרמה, וכמובן כל מצוות לא תעשה. הגמרא שואלת, אלא מעט על רבי יהודה שאמר שהוא לא מוגדר כאח, זוממי עבד לא יהרוגו. אם עדים באו והעידו על עבד, עבד כנען שהוא רצח פלוני, אחר כך באים עדים אחרים ומזממים מזימים את אלו הראשונים, מה הדין? הדין הוא שהעבדים, העדים הראשונים שבאו לחייב את העבד משום רוצח, הם יקבלו את הדין הזה, דהיינו הם יעמדו למיטת בית דין במקומם, במקום העבד. אבל לפי רב יהודה זה לא אמור להיות. דכתיב, הפסוק אומר אצל העונש של עדים זוממים, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. הנה לאחיו, אז הדין של הזמה שייך רק הזמה כמובן, והעונש של כאשר זמם שמטילים על העדים מה שהם רצו לתת את הנאשם, זה לא אמור להיות אצל זוממי עבד. ואנחנו יודעים שזה לא כך. אמר רב, אמר רב ששת, אמר כה, וביעלת הרע מקרבך, מכל מקום. זה כתוב גם במסגרת עדים זוממים. אז חייבים להניש אותם בכל מקרה, כמו שהם רצו להניש את העבד הנאשם. אלא מעטה, לרבנן, שעבד נחשב אחיו, עבד יהיה כשר למלכות, כמו שכתוב במקרא, מקרב אחיך תשים מלך. אמרי, תשובה, שלא ממנים עבד כמלך, ולתמך תקשי לך גר לדברי הכל. שלמה לא ממנים גר? רשי כותב תקשי לך גר. אני חושב שכדאי לציין שמדובר פה בבן אדם שנולד מהורים גרים, כי הרשי אומר שלידתו והורתו בקדושה, דהיינו בתוך היהדות. אפילו לרב יהודה יש לו אחווה, הוא פסול למלכות, ואפילו לשוטר באלמה, אלא אם כן אמו מישראל, ולא כמו שהסברנו מקודם, שני הורים גרים, בפרק החולץ ביבמות. אז אנחנו חוזרים לגמרא. רצינו להקשות על הרבנן שאמרו שעבד הוא נחשב אחיו, אז למה שלא נמנה אותו למלך? ואז כתגובה לשאלה הזאת אפשר להקשות מה לגבי גר. אנחנו יודעים שגר, גם שיש לו אחווה, כמו זה שנולד מהורים גרים, אם יבלל עוד ילדים, הם יהיו אחים שלו. ובכל זאת, לא ממנים גר למלך. אלא, אמר קרא, יש טעם לפסול גר למלכות. כתוב, מקרב אחיך, ממובחר שבאחיך. ובכך נפסול גם עבד למלכות, גם לרבנן, אף הפי שהוא אחיו במצוות, הוא לא מובחר שבאחיך. אלא מעטה, ממשיך הגמרא, לרבנן שעבד נחשב אחיו, יהיה עבד כשר לעדות, תכתיב הנה עד שקר, עד שקר ענה באחיו. אז במסגרת עדות כתוב אחיו, לפי רבנן עבד הוא נקרא אח. אנחנו יודעים שעבד לא משמש כעד, אבל למה לא? אמר אולה, תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה והוא מסומן בהתאם. אחר כך נראה מספר 2, מור ברי דרבינה, בחצי השני של העמוד, הוא מביא מקור חלופי שעבד פסול לעדות. וכך כתבנו בשוליים, המעוינים מבליטים הם שני מקורות לדין שעבד פסול לעדות. זה מובא פה כדי לענות לשאלה שקשו על המקור של החכמים. אז אנחנו ממשיכים בגמרא. אמר יהודה, עדות לא מצית אמרת, שהעבד כשר לשמש כעד. עתיה, עדות, הדין לגבי עדות, בקל וחומר מאישה. ומה אישה שהיא ראויה לבוא בקהל? פסולה לעדות. אישה ישראלית יכולה להתחתן עם כל ישראלי אחר, היא כשרה לבוא בקהל, בכל זאת אישה פסולה לעדות. רש"י כותב, עדות פסולה לעדות, דכתיב גבי עדים זוממים, בדברים פרק י"ט פסוק י"ז, ועמדו שני האנשים. כתבנו בשוליים הפסוק, ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם, לפני הכהנים והשופטים, אשר יהיו בימים ההם. אז כתוב בפסוק אנשים, מכאן אנחנו אומרים אנשים ולא נשים. החזרה לגמרא, שוב פעם, ומה אישה שהיא ראויה לבוא בקהל פסולה לעדות, כמו שהוכחנו עכשיו? עבד שאינו רווי לבוא בקהל, אסור להתחתן עם עבד, עבד כנעני, אינו דין שפסול לעדות. הגמרא מעלה פרחה, מה לאישה, אני מבין יותר למה היא פסולה יותר מעבד, שכן אינה ראויה למילה, ברית מילה. תאמר בעבד שהוא ראוי למילה, לכן יש עדיין צד להכשיר אותו כעד. הגמרא אבל אומר לא, קטן יוכיח שעבד פסול לעדות, שישנו במילה פסול לעדות, לכן גם עבד פסול, למרות שיש מילה אצל קטן, אבל אי אפשר להוכיח מקטן. פרחה, מה לקטן שאינו במצוות? הוא לא חייב במצוות, תאמר בעבד שהוא במצוות. יש לו מצוות, יש לו מצוות כמו אצל אישה, אז אולי עבד יהיה כן קשה לעדות. אישה תוכיח שישנה במצוות ופסולה לעדות. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. כל אחד לא דומה לשני, יש לכל אחד מהפרטים האלו תכונות משלו. הצד השבע שבהן, מי זה שבהן? אישה וקטן. יש צד השווה שכן אינן בכל המצוות ופסולין להעיד. אף אני אביא את העבד שאינו בכל המצוות. אמרנו שאישה ועבד מצווים במצוות עשה שלא הזמן גרמה, וגם מצוות לא תעשה, אבל מצוות עשה שהזמן גרמה הם אינן מחויבים בהם, וקטן פטור אינו במצוות אלא מצוות מילה, אבל מעבר לזה הוא לא במצוות. רש"י כותב, אינן בכל המצוות אלא במקצת, דה אישה מחויבת בלווין ועונשין, וקטן ישנו במילה. חזרה לגמרא, ומאחר שאישה ועבד יש צד השווה שאינן בכל המצוות ופסולין להעיד, אף אני אביא את העבד שאינו בכל המצוות ופסול להעיד, אבל עדיין יש לפרוך. מה להצד השווה שבהן אישה וקטן שכן אינו איש, יש להוסיף פה, ולכן לא שייך לקרוא עליהם הפסוק שהזכרנו מקודם, ויעמדו שני האנשים. תאמר בעבד שהוא איש, אז מצד הפסוק נראה שהוא יכול לשמש כעד. אלא תהיתי, אפשר להסיק כמסקנה שעבד פסול מי? גזלן. תביא את הדין הזה שעבד פסול להיות עד מגזלן שהוא איש, הוא פסול להעיד, אבל אי אפשר להוכיח מגזלן. גזלן הוא פסול, מה לגזלן שכן מעשיו הגזלה גרמו לו להיפסל. תאמר בעבד שאין מעשיו גרמו לו, הוא נולד כך, אז אולי הוא כשר לעדות. אלא תהיתי שעבד פסול מגזלן ומחד מהנך. נעשה צד השווה בין גזלן ואישה או קטן, ומשם נגיד הצד השווה שבהן וכו', אף עבד יהיה פסול לעדות. רש"י כותב, מגזלן דרוי לבוא בקהל ופסול עדות, תכתיב אל תשת ידך, כלומר אל תשת רשע דחמאס, זה גזלן עיד מגזלן וחד מעינך. אומר רש"י, והצד השבע שבהן שאינם זהירים בכל המצוות, זה מפני רשעו וזה מפני שלא נצטווה. אז אני אביא גם העבד שהוא לא בכל מצוות, וכמו שהם פסולים לעדות, גם העבד. מור ברי דרבינה אמר, מקור שעבד פסול עדות, אמר קרא, לא יומתו אבות על בנים. חשוב להכיר את הפסוק לפני שנתקדם בגמר, כי הגמר תעסוק רבות בתוכן הפסוק. ממול בשוליים דברים פרק חבדל פסוק תזיין כתבנו, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. חזרה לגמרא, תחילת הפסוק אומר לא יומתו אבות על בנים, ומה אנחנו אמורים ללמוד מזה? לא יומתו על פי אבות שאין להם חייס, לשון ייחוס, חייס בנים, שעל פי עדות של אנשים כאלו, אבות שהם שמה אין להם חייס בנים, שאין בנו מיוחס וניכר שם אביו. ומי זה? עבד. עבד הוא כזה. אז הפסוק אומר שעל פי אדם כזה שאין לו חייס בנים, לא ראוי להעיד. תהי סרקא דאיתא כי דאמרינן לא יומתו אבות על בנים בעידוד בנים. אם תחשוב שהפסוק אומר, נגיד לזה כפשוטו של מקרא, שמה? שאב לא יעיד, סליחה, שבן לא יעיד על אביו. הפסוק אומר לא יומתו אבות על מה? על פי עדות בנים. אם תחשבו שזה פירוש הפסוק, לכתוב רחמנה לא יומתו אבות על בניהם. מהי בנים? שמע מינה לא יומתו על פי אבות שאין להם חייס בנים, תהיינו עבד, והוא פסול לעדות. הגמרא שואלת, אלא מעתה סיפה של הפסוק, ובנים לא יומתו על אבות, הכי נמי לא יומתו על פי בנים שאין להם חייס אבות, שהם לא קשורים לאבותיהם, אלא הגר שבאמת לא קשור, גר שנקרא כקטן שנולד אדם, הוא לא קשור לאביו, הכי נמי זה פסול לעדות. האם נאמר שגר הוא פסול לעדות? זה לא נכון, לא שמענו כזה דבר. גר קשה לעדות. אז אם בספר לא דורשים את הפסוק לא יומתו על פי אבות שאין מחייס בנים, אז גם לגבי הרשת לא נדרוש כמו שרצית מקודם, ואז נופל לי את המקור לפסול עבד כעד. הגמרא עונה, אמרי הכי השתך, אתה משווה בין הרישה של הפסוק שכן מהווה מקור לפסול עבד כעד לסיפה של הפסוק. גר שאמרנו שהוא קשה לעדות, ואנחנו לא נפסול אותו בסגנון דרשה כמו שראינו ברישה. למה לא נפסול אותו? תשימו לב, אגב, גם אנחנו מתחילים פה קטע שמסומן כתשובה ארוכה שממשיך עד שורה שנייה מסוף העמוד. אז הגמרא ממשיכה ואומר, אתה לא יכול להשוות בין גר לעבד. גר נהיד אין לו חייס למעלה, הוא לא מיוחס לדורות שקדמו לו, למטה יש לו חייס. גר שמוליד ילדים, אז הבנים נקראים על שם אביהם, הם מיוחסים, יש להם אבא, יש קשר ייחוס בין הגר והדורות הבאים. להפוקי עבד, דאין לו חייס לא למעלה ולא למטה. דאי סלקא דאיתך, תשימו לב, אנחנו סימנו את השורות הבאות, שש שורות בסימון ארוך, אנחנו קוראים לזה סלקא דאיתך. זאת אומרת, השורות הבאות מתמקדים במה היה יכול להיות הווה מינה. דאי סלקא דאיתך, גר פסול לעדות. אני מדגיש עוד פעם, זה לא נכון, זה לא, אלא היה ניסיון להציע כזה דבר על ידי דרשת סיפה של הפסוק. אני רק חוזר וקורא מה שראינו לפני 4-5 שורות, ובנים לא יומתו על אבות. אז היינו יכולים לדרוש לא יומתו על פי בנים שאין להם חייס אבות, אנשים שאין להם קשר לדור הקודם, תהיינו גר. תהי, אנחנו חוזרים לגמרא, תהי סלקא דאיתך, גר פסול לעדות, לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם, במקום בנים תגיד, לא יומתו אבות על בניהם, לכי דאמרינן לא יומתו האבות בעדות בנים. זה אגב כאילו הרישה של הפסוק היה יכול להיות ככה, לא יומתו אבות על בניהם, שזה כמו שהזכרנו מוקדם יותר, שזה אומר שאבות לא יומתו בעדות הבנים שלהם ממש. ונכתוב רחמנה הסיפה של הפסוק, ובנים לא יומתו על אבות, כמו שבאמת כתוב כך, תשמת מינה תרי, מזה לומדים שני דברים. חדה, לא יומתו בנות בעדות אבות, שאב לא יכול להעיד נגד בנו, ואידך לא יומתו על פי בנים שאין להם חייס אבות, היינו גר. ועבד כמה כפסול עדות, נפקא ליה בקל וחומר מגר. אם אנחנו נלמד את הסיפה של הפסוק באמת כפוסל גר לגבי פסול עבד, אני לא צריך פסוק בכלל. זה אני יכול ללמוד מקל וחומר, מגר. ומה גר דלמעלה עוד אין לו חייס, אבל למטה יש לו חייס, פסול לעדות, כך נלמד מהספר של הפסוק. עבד שאין לו חייס, לא למעלה ולא למטה, אין לו דין שיהיה פסול לעדות. אז לימוד זה מקל וחומר, ולכן אין צורך לפסוק. אלא מדכתב רחמנה הרשע של הפסוק כתוב, לא כמו שאמרנו עכשיו, אלא מה? לא יומתו אבות על בנים, דמשמע לא יומתו על פי אבות שאין לו חייס בנים, דהיינו עבד שהוא לא קשור אפילו לדורות הבאים מבחן איחוס. שמע מינה מזה שהפסוק, מכוח הפסוק, לא מכוח קו החומר, מכוח הפסוק, עבד, פסול, שמה מינה עבד, שאין לו חייס לו למעלה ולא למטה, זה פסול לעדות. אבל גר, כיוון דיש לו חייס למטה, קשר לעדות. וכי תימה לכתוב רחמנה, אז כדי שלא נטעה, אם אתה אומר שגר הוא קשר, ואנחנו אומרים שגר קשר לעדות, למה הספר של הפסוק נכתב בצורה מטעה? לא היה יותר טוב לכתוב כך, לכתוב רחמנה ובנים לא ימתו על אבותיהם, שמלמד שלא ימתו בנים בעדות אבות. למה לי דכתב רחמנה ובנים לא ימתו על אבות במקום אבותיהם, על אבות, דמשמע לא ימתו על פי בנים שאין להם חייס אבות? כי זה משמע שלא יהיה עדות מפיהם של אנשים שאין להם חייס לדור שלפניהם, דיינו גר. אז התורה נכתבה בצורה, נגיד לזה, מתאה. הגמרא עונה, איידי דכתב לא ימתו אבות על בנים, שזה מלמד עבד כפסול לעדות, מי ש... לא ימתו, כלומר לא יהיה עדות על פי מי שאין לו חייס בנים, זה בא למעט עבד. אז מאחר שהרשע של הפסוק מנוסח כך, כתב נמי ובנים לא ימתו על אבות, אבל לא למעט גר. הניסוח של הפסוק הוא לשמוע על מין ניסוח שקול, אבל העיקר להדגיש, לא ממעטים גר מלהעיד. אנחנו מתחילים כעת סוגיה ארוכה, והנושא, אנחנו הוספנו בשוליים בעמוד ב' נושא כללי, קניין פירות, אי אבי כקניין הגוף. מי שמכיר את הסוגיה אשריו, ומי שלא יהיה מאושר כשנסיים את הסוגיה היום. האמת היא שזו סוגיה שגם ממשיך מעבר לדף שלנו היום, אבל אנחנו רצינו רק לתת כותרת לעת עתה. קניין פירות, אם זה נחשב כקניין הגוף או לא. קניין פירות זה מצב שאדם הוא נהנה מהתוצר, מהפירות של אותו נכס, שדה, אבל הגוף של הקרקע, אולי רק בתור משל, בזמננו, בעת ההקלטה הזאת, יש מוסד שנקרא הטאבו, נכס רשום בשמך בטאבו. אז יכול להיות שזה דוגמה של קניין הגוף, זה שיש נכס רשום בשמך, זה לגבי גוף הקרקע, אבל התוצר שייך למישהו אחר. השאלה, מי באמת נחשב הבעלים? זה ש יש לו קניין פירות, האם זה נחשב כקניין הגוף? זה יאפשר לו למכור את הנכס הזה אם הוא ירצה, או לא? זה שיש לו קניין פירות, כל הכבוד, יפה, אבל זה לא אומר שיש לו קניין הגוף. עכשיו הגמרא פותחת עם מעשה, סיפור. אימי דרב שמואל בר אבא מהגרוניה, הווה נסיבה לרבי אבא. כתפתינו לנכסי, היא כתבה את נכסיה לאחר שניסית, יש גרסת רשי פה, כתבינו לנכסי מלוג. לרב שמואל בר אבא ברא. הזכרנו נכסי מלוג, נגיד מילה עליהם. אלו נכסים שאישה מביאה מבית אביה לנישואיה. הגוף שלה, הפירות הם של בעלה. יש לה, לאדם נשוי קניין פירות לגבי נכסי מלוג של אשתו. יש עוד מושג שקשור לנכסים, וזה נכסי צאן ברזל. ההבדל ביניהם שבנכסי מלוג הבעל אינו אחראי על שמירת שווי הנכס. אם הוא יוזל, יוזל. אם הוא יתייקר, הוא לא יהנה מהיוקר הזה, ההתייקרות. מה שאין כן נכסי צאן ברזל, אלו נכסים שהאישה מביאה לנישואיה, והבעל לוקח עליהם אחריות, שאם הם ירדו בערך, הוא צריך לפצות על כך. ואם הם יעלו בערך, הוא יכול ליהנות מהעלייה. אנחנו מדברים כעת על האימא של רב שמואל בר אבא מהגרוניה. היא כתבה נכסי מלוג שלה לבנה. הסיפור ממשיך. בתר דשכיבה, אחרי שהיא נפטרה, אז מי נשאר? נשאר הבן רב שמואל בר אבא מהגרוניה ובעלה רבי אבא. אז אחרי שהיא מתה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. אזל רב שמואל בר אבא קמי דרבי יומה בר אבא, הבן הגיע לרבי יומיה כדי להחזיק בנכסים שאימו כתבה לו. אז הוקמי בנכסי רבי יומיה צידד עם הבן, והוא העמיד את הבן בנכסים. עזל רבי אבא, זה הבעל, אלמן עכשיו, הוא הלך, עזל רבי אבא אמרה למילתי ומילתי כמד רבו שיה, הוא סיפר את זה לרבו שיה, ועזל רבו שיה אמרה כמד רב יהודה. אמר לי, רבי יהודה אומר כזה דבר, אחי אמר שמואל, האישה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה, ואחר כך מתה האישה, וזה הסיפור שלנו. יש לנו אישה, היו לה נכסי מלוג, והיא מכרה אותם לבנה. היא נתנה את הנכסים, הנכסי מלוג לבנה, בחיי בעלה, עכשיו, והיא מתה. הבעל מוציא מיד הלקוחות. הבעל הוא יורש את אשתו, והוא נחשב לוקח ראשון. אז הוא גובר על הבן שלה. אמרו הקמד רבי יומיר באבא, אז חזרה אליו. סיפור מה שרב יהודה פסק. אמר לי, אז רב יומיה מגיב, תשימו לב, אצלנו בגמרות המסומנות יש כאן אמירה ארוכה של רב יומיה, זה ממשיך כמה שורות טובות. אז אמר לי, אמר להו, רבי יומיה אומר להם, ענה מתנית ידנה, אני יודע מקור תנאי, ועל זה אני התבססתי. תתנן, הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו. יש בן אדם שיש לו בן, הוא כותב נכסיו לבנו, זאת אומרת שהאבא הזה הוא משאיר אצלו למשך המשך חייו את הזכות לפירות, אבל גוף הקרקע הוא כותב אותם לבנו לאחר מותו. אז הגוף קנוי לבן מהיום, אלא שאב אוכל פירות עד מותו. אז נקרא עוד פעם, הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו, הבן אינו יכול למכור מפני שאין ברשות האב, ואב אינו יכול למכור מפני שאין כתובין לבן. מחר האב, ומה אם הוא מחר? מחורים עד שימות. מחר הבן אין לו ללוקח עד שימות האב. אז יש כאן פעולה מצד הבן, ויש כאן גם לדייק, כי מית אב, כשהאבא באמת ימות, מי יתלה ללוקח? כתוב פה במקור, השורה לפני כן, כתוב מחר הבן, אין לו ללוקח עד שימות האב. אבל כשמות האב, הלוקח מרוויח את מה שהוא קנה. ועד כמה, או עד כדי מה? ואף על גב, דמית הבן בחיי האב. בחיי האב. דלא עתו לידי הבן. הבן הוא המוכר. ומקרה כזה, הנכס לא הגיע לבעלות הבן בכלל. הבן מת בחיי האב. ובכל זאת, הלוקח, כשימות האב, הלוקח נהיה הבעלים. כי הוא מכר מהבן. הוא קנה מהבן הזה. כרבי שמעון בן לקיש. ומה שאמרנו עכשיו, שיהיה ללוקח בין אם מת הבן אחרי האב, או מת הבן בחיי האב, שזה אפילו לא הגיע לידי הבן, הלוקח זוכה, על פי דינו של רבי שמעון בן לקיש. דאמר, לא שנה מת הבן בחייו, דלא עתו לידי דבן, לא שנה מת האב בחיי הבן, דעתו לידי דבן. קנה לוקח. מה שנאמר, זה מבוסס על היסוד המפורסם של ריש לקיש, קניין פירות שהיה לאב כאן, אינו כקניין הגוף. אנחנו כעת נלמד ביחד רש"י בשורה שנייה מלמעלה, וזה שייך לתחילת המקור התנאי שקראנו, הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו, מרש"י לאחר מותו, מהיום ולאחר מותו, שהגוף קנוי לבן מהיום, אלא שהאב אוכל הפירות עד יום מותו. אז כפי שהתחלנו לומר, יש כאן מצב של הבן יש לו קניין הגוף, לאב קניין פירות. לפי ריש לקיש, קניין פירות אינו כקניין הגוף, ולכן הבן היה לו כוח, נגיד כוח פוטנציאלי, היה לו כוח למכור. אמרתי פוטנציאל, זה לא מדויק, היה לו כוח אפילו מעכשיו למכור. לא שהלוקח יכול לזכות מיד, כי עדיין האב קיים, אבל מכירת הבן תופס לאחר מיתת האב, גם אם זה לא הגיע לידי הבן, מאחר שהבן מת בחיי אב, אבל היה לבן מה למכור, היה לו קניין הגוף, וקניין הפירות שעל האבא לא מונע מהבן לבצע מחירה, כי קניין פירות שהיה לאב אינו כקניין הגוף. כעת הגענו לקטע לא קצר, 15 שורות בערך, שמוקף בסוגריים אצלנו בגמרות המסומנות. בשוליים יש כוכבית, ושם כתבנו מאחר שהוזכר שיטת ריש לקיש, ובכל מקרה קנה לוקח, שהוא הבסיס לדברי רבי ירמיה, דינו דריש לקיש מבוסס על שיטתו, דקניין פירות שיש לאב אינו כקניין הגוף. הגמרא בתוך הסוגריים מביאה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בעניין זה. אז אמרנו ונזכיר עוד פעם, על פי מה שכתבנו, שרבי ירמיה שהעדיף את הבן מבוסס על האמירה הזאת, על הקביעה הזאת של ריש לקיש, קניין פירות שיש לבעל. אתם זוכרים את הסיפור עם אמו של רב שמואל בר אבא מהגוניה? היא הייתה מחזיקה בנכסי מלוג, לבעל יש קניין פירות, אבל הוא לא מנצח מול הבן שלה, כי קניין הפירות שיש לו אינו כקניין הגוף. ועכשיו אנחנו נמשיך ישר בגמרא, בתוך הסוגריים, דאיתמר, מחר הבן בחיי האב, ומת הבן בחיי האב. רק נזכיר, מחר הבן מה? אלו נכסים שאבא שלו, אבא שלו כתב לו, והשאיר, אבא השאיר אצלו את זכות אכילת הפירות. מחר הבן בחייו ומת הבן בחייו, רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח, ריש לקיש אמר קנה לוקח, וכאן אנחנו מבליטים את השמות עם כתר, צועת כתר, וכתבנו בשוליים מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בכותב נכסיו לבנו לאחר מותו, הפירות נשארות לאב עד סוף חייו והגוף נקנה לבן מהיום, ומחר בן בחייו ומת הבן בחייו, ולא עטו הנכסים לידי הבן. מי קנה לוקח? האם הוא קונה? אז רבי יוחנן אומר לא, ויש לו כשומר שכן. רבי יוחנן ממשיכים בגמרא, רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח, אמר לה הכי קטן עם התנתין, מחר הבן לא קנה לוקח עד שמותיו, וחימה את האב איתלה ללוקח. מתי זה שייך? זה לא מת הבן בחיי האב, תעת הוא ידי הבן. אז אפשר לומר שאחר כך כשמת האב והנכסים הגיעו לידי הבן שעוד בחיים, אז אומרים קנה לוקח. אבל ממשיך הגמרא, מת הבן בחיי האב זה לא עתו לידי הבן, כי מית אב נמי לתלילה לוקח. על מה כסבר? קניין פירות, הקניין פירות של האב כקניין הגוף דמי. וכי זווין, כשהבן מחר, לאו דידי זווין. לבן לא היה קניין פירות, זה היה נשאר אצל האב. אז אם קודם מת האב, אחר כך מת הבן, בוא נגיד עוד פעם, אם מת האב והבן עוד בחיים, שהקניין פירות הגיע לידי הבן, אז המחירה יתפוס. אבל אם זה לא הגיע מעולם לידי הבן, האב שלט מכוח הקניין פירות שלו, פירות שלו כקניין הגוף, הבן לא מכר כלום. זה לפי רבי יוחנן. רבי שמעון בן לקיש אומר קנה לוקח, שאם מכר הבן וכשמת האב יהיה לו ללוקח, כי קטן עם הדיתים מחר הבן, אין ללוקח עד שימות האב, כי מית אב מיהת אית לי ללוקח, לא שנה לא מת הבן בחייו, דעת ולידי דבן, זה פשוט, ולא שנה אפילו המקרה הזה, מת הבן בחייו, דלא עתו לידי דבן, קנה לוקח. איך? כי הבן הזה מחר לא מה שהיה בידו, דהיינו, קניין הגוף, כמו שראינו ברשי למעלה, שתי שורות מלמעלה. אלמה כסבר, קניין פירות, כלומר של האב, לאו כקניין הגוף דמי, וכי כזווין, כשהבן בעודו בחיים מחר, דידי כזווין, היה מוכר, מה שהיה שייך לו. ממשיך הגמרא, וענן אשתה בין רבי ירמיה בר אבא ובין רב יהודה. נזכיר, היה להם מחלוקת בעניין אותו אמא שהעבירה נכסי מלוג שלה לבן. רבי ירמיה צידד עם הבן, רב יהודה צידד עם הבעל שכעת הוא אלמן. בין שניהם הם מקבלים כרב שמעון בן לקיש סבירה להו, שמה קניין פירות לאו כקניין הגוף. ועל פני השטח במבט שטחי יותר קל להבין את העמדה של רבי יומי אבא אבא, מאחר שקניין פירות של הבעל, לא כקניין הגוף, האמא מכרה מה שהיה בידה קניין הגוף לבנו, לבנה. וכאמר רבי יומי בר אבא, שהוא נתן את הנכסים לבן ולא לבעל, שהיה לו רק קניין פירות. אי סלקא דאיתך קניין פירות כקניין הגוף דמי. אם תחשוב שקניין הפירות שהיה לאב במקור שראינו למעלה בעניין כותב נכסיו לבנו וכו', אם תחשוב כמו רבי יוחנן שקניין פירות כקניין הגוף דמי, ואז היה להעדיף רבי אבא הבעל ולא רבי שמואל בר אבא הבן, כי מית אב ומית הבן בחיי האב, הבן של, שלא היה קניין פירות במציאות כזאת שהבן מת בחיי האב, כשהאב מת המי יתלי ללוקח, כי כעזבין הבן שהוא מחר שאין לו קניין פירות. אני קורא עוד פעם, כי כזבין היי לאו דידי כזבין, לא מחר שום דבר, אלא לאו שמע מינה, מזה שיש ללוקח מה שקנה מהבן, כמו שדיאקנו מהמקור שקמרנו, כי מה את אב יש ללוקח, זה תוצאה מכך שאותו לוקח קנה מהבן. מה הוא קנה מהבן? את קניין הגוף. אז מכאן רואים קניין פירות שהיה לאב לאו כקניין הגוף דמי, ולכן אומר רבי יומא בר אבא, לכן העמדתי את הבן, דיינו רב שמואל בר אבא מהגרוניה, בנכסים שכתבה לו אמו שהיה לה לאמא בהם קניין הגוף, לבעל היה רבי אבא היה רק קניין פירות, לכן נתינת האמא לבן תופס. אדוע וקמי דרב יהודה, אחרי ששמענו את דברי רבי יומי באבא ואיך שהוא מצדיק את פסיקתו, אז החזירו את הדיון לרב יהודה. אמר לו, הכי אמר שמואל. זו המקרה של רב שמואל בר אבא והאימא אינה דומה למשנתנו. מי טעמה? אמר רב יוסף, בשלמה אי תני איפך. כעת אנחנו ננתח לפי משהו תיאורית. אם היה במקור התנאי דליאי איפך, מה זה? הכותב נכסיו לאביו, וההמשך ומחר האב, ואז אומרים וקנה לוקח. אני אומר מאוד מאוד בקיצור, אבל נעתיק את הפתיחה הזאת, הכותב נכסיו לאביו, נחבר את זה למקור ברבע הראשון של הדף שלנו שנמצא במסגרת, ואז האב מחר. אגב, כשמופיע כזה מקרה, הכותב נכסיו לאביו, זה מקרה שהבן משאיר אצלו הפירות, קניין פירות, והוא מחר נכסיו לאביו, דיינו הגוף, ואז האב מחר, ואם היה כתוב שקנה לוקח, אם זה מה שהיה כתוב, איקה למפשט מינה, היה מקום להגיע למסקנה דקניין פירות, דיינו של הבן, לאו כקניין הגוף דמי, ולכן מחירת האב הווה מחירה. אלא אשתא דקטני, הכותב נכסיו לבנו, וההמשך והבן מחר והמחירה נחשב מחירה, קנה לוקח. זה לא מכוח קניין פירות אינו כקניין הגוף, זה משהו אחר, משום דראוי ליורשו הוא. במקרה כזה שהאבא כתב נכסיו לבנו, מה מאפשר הבן למכור? שיקול אחר, ראוי ליורשו. אבל ואנחנו בתוך דבריו של רב יהודה שצידד עם האלמן ולא בן של אותה אמא, אבל רב שמואל בר אבא לא היה ראוי לרשת את אמו, אלא הבעל יורש את אשתו, אלא רבי אבא בעלה היה ראוי ליורשה. אז המקרה של הכותב נכסיו לבנו, אי אפשר להשתמש בו כמו שראינו מקודם רבי יומר בר אבא כדי להצדיק מסירת הנכסים לבן. אנחנו חוזרים עוד פעם, אני קורא שורה שלישית משורות הרחבות בגמרא, אלא השתה דקתני הכותב נכסיו לבנו, ואז הבן מחר ואמרנו קנה לוקח, הכוח לבן למכור זה אך ורק בגלל ראוי ליורשו הוא. ברצוני ללמוד יחד איתכם קטע באמצע רש"י, דיבור מתחיל אל עליו. אצלנו בגמרות המסומנות המילה אבל מופיע עם פס מפותל, משם אני רוצה להמשיך. אני לא, טעיתי, דיבור המתחיל הכותב נכסיו לאביו. אבל השתה, אומר רש"י, שכתוב כותב נכסיו לבנו, אבל השתה דלמהיינו תמה דקנה לוקח, אף אגב דלא עתי לידי דבן. למה? משום דראוי ליורשו הוא, אותו בן ראוי לרשת אביו. ואף אגב, וכאן הנקודה, דבעלמא כקניין הגוף דמי, למרות שבאופן כלי היה מקום לחשוב שקניין פירות כקניין הגוף דמי, וזה אומר לנו שלאבא הזה ששמע לעצמו קניין פירות הוא בעצם בעלים על הכל, הכה גופה בקטר הזה שהוא כתב נכסיו לבנו, ודאי אקני אב לבן בחייו למוכרן כשירצה. דהי משום לאחר מיתה בלב הכי הווה ירית לי. אבל רב שמואל בר אבא לא היה ראוי לרש את אמו, אלא רבי אבא בעלה היה ראוי ליורשה. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי אביי, אתו ברא ירית אבא, אבא לא ירית ברא? מדין מלכות ירושה זה לא מדויק לומר רק שבן יורש אבא, יש מצבים שאבא גם יורש את בנו, אלא במקרה שבן היה כותב, בן כתב נכסיו לאביו, כוונתו הייתה להבריח הנכסים מבניו. זאת אומרת, יש כאן שלוש דורות, הדור האמצעי העדיף לכתוב את נכסיו לאביו כדי להבריח את הנכסים מבניו. נקרא עוד פעם, אלא לעבורכינו לנכסים מברי קעתי, הכה נמי במקרה של אב שכתב נכסיו לבנו, לעבורכינו לנכסי מאחווה עתי. הכוונה שלו, של אותו אבא, שבן מיוחד אחד מבניו יקבל את הנכסים, עם המחשבה להבריח את שאר בניו מלקבל הנכסים. ביחד נפנה לרש"י. החנמי, הכותב נכסיו לבנו, לאב יש קניין פירות, ומחר הבן, אמרנו, קנה לוקח, ודאי בני אחיני יתלה. לאותו אב שכתב נכסיו לבן הזה, יש עוד אחים, יש עוד בנים. ולהבחינו מאחיו, מאחיו, משאר בניו של אב, הוא דכתב לי. ומדאמינן קנה לוקח, אותו לוקח שקנה מן הבן, שמע מינה קניין פירות של האב, לאו כקניין הגוף דמי. לכן מחירת הבן נחשב מחירה. הגמרא ממשיכה, אלא מאי אינה דומה למשנתנו שאמר רב יהודה. לפי מה שאנחנו יכולים להבין מרשי בשלב הזה, קניין פירות אינו כקניין הגוף. בסיפור הדליאל עם האמא והבן, אז נכון, לבעל היה קניין פירות, ואנחנו אומרים לכל הדעות קניין פירות אינו כקניין הגוף. ובכל זאת רב יהודה באמירה שהמקרה הזה שכותב נכסיו לבנו וכו' אינה דומה למשנתנו, באמת בתוצאה אנחנו רואים לפי רב יהודה, למרות שקניין פירות אינו כקניין גוף, הוא נתן את זה לאותו, לבעל שהיה לו קניין פירות. אז מה העניין? התשובה היא, משום תקנת אושה. זה כל ההבדל. כאן אנחנו מדברים במקרה מאוד מאוד מסוים. דהיינו, בעל ביחס לנכסי מלוג של אשתו. ולגבי הם קיים תקנת אושה. דאמר רב יוסי בר חנינא, באושה התקינו. האישה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה, הבא מוציא מיד הלקוחות. לכן אני דוחה את הבן ומעמיד הבעל בנכסים. נגיד עוד פעם, או במילים אחרות, למרות שלבעל היה רק קניין פירות שבדרך כלל אינו כקניין הגוף, ודיברנו פה על האישה שמכרה בנכסי מלוג, היינו אומרים שהיא שולטת, כי לבעל היה רק קניין פירות וזה לא כקניין הגוף, כמו שהסברנו מקודם. בכל זאת הבעל לפי תקנת אושה מנצח, בכל זאת הבעל מנצח וקודם לשאר לקוחות. זה התוצאה מתקנת אושה. אמר אבידי בר אבן, אף ענה נמי תנינה. וכעת אנחנו נתייחס למה שכתבנו בשוליים, מבנה, ואנחנו גם מציינים שזה דיון שממשיך עד פי תת עמוד ב', ניסיונות להראות תקנת אושה, דאישה שמחה וכו', הבא מוציא מעל הלקוחות, יש לו בסיס במקורות תנאים. אז רב אידי מהווה עבורנו תחילת נקודה ארוכה, שזה ממשיך עד בערך 8-9 שורות מראש פי תת עמוד א', תתייחס שוב פעם לצורה הזאת שאנחנו, שדומה לפפיון. כתבנו, אילו כאן ניסיונות לקשר, לשייך את תקנת אושה למקור תנאי. בסופו של דבר, אנחנו מכירים תקנת אושה, תודות רבי יוסי בר חנינא, שלא היה תנא. האם יש מקור תנאי שאפשר לראות את התוצאה של תקנת אושה? אז יש פה ניסיון כזה, אף עננה מתנינה, ובפי תת עמוד א', אנחנו נראה באמצע העמוד דבריו של רב פאפה ורבונו ברב ישוע, תנינה לתקנת אושה. ובפי תת עמוד ב' אנחנו יכולים לראות אה, ברבע האחרון המילה תנאי בפפיון אבל מקווקו, והסיבה לשינוי במחת הסימונים מוסבר שם. כעת מוקדם להתייחס לזה, רק מה שאני רציתי לראות שהעניין הזה לקשר את תקנת אושה לאיזושהי מקור תנאי ממשיך עד פייטת עמוד ב'. ובינתיים אנחנו חוזרים שתי שורות מסוף העמוד. אמר רבי ליבר רבין, אף עננה מתנינה, מעידים אנו באיש פלוני שגירש את אשתו ונתן כתובתה. הכתובה כוללת חובות כספיים של הבעל כלפי אשתו, נכסים שהאישה הביאה מבית בעלה, סליחה, מבית אביה לנישואין שלה. העדים מעידים שהיא התגרשה וקיבלה כתובתה. אנחנו ממשיכים לדף פיתת עמוד א', והרי היא תחתיו ומשמשתו, כלומר היא לא התגרשה, ונמצאו זוממים. עכשיו, כידוע, עדים זוממים נענשים במה? מה שהם רצו להטיל על זה שהעידו עליו, הם ישלמו את המחיר. אין אומרים ישלמו כל כתובתה, לא מחייבים אותם לשלם את כל שווי הכתובה של האישה הזאת, אלא טובת הנעת כתובתה. רש"י בשורה ראשונה, והרי היא תחתיו, דאי ודאי נתגרשה על ידי עדים אחרים, כי משתקחי הנח עדים זוממים, אבל משלמים לה כל כתובתה. אם הסיפור היה אחרת, דהיינו האישה הזאת מתברר שהיא באמת גרושה, והעדים הראשונים שהתברר שהם זוממים, הם העידו שהיא כבר קיבלה כתובתה וזה שקר, אז מה הם רצו לעשות פה? הם רצו בעצם להפסיד אותה כתובתה, ומילא הם היו משלמים כל כתובתה. דבאו להפסודי כולה מינה, תקאמרי, הם העידו, נתן לה, שהוא נתן לה כתובתה. אבל אשתה מה? שהיא לא התגרשה, רק הם סיפור כזה, אבל היא לא התגרשה באמת. שמה אינה עתידה ליטול כתובתה לעולם? שמה תמות? היא תמות וירשנה בעלה, ונמצא שלא היו מפסידים אותה כלום. אם היא תמות בחיי בעלה, אז היא לא היה אמורה לקבל כתובה בכלל. אז זה שהם העידו שהיא קיבלה כתובתה, זה לא עניין של שהיו מפסידים אותה. לפיכך מה? מאחר שהיא עדיין נשואה, ויש סיכוי שהיא מעולם לא הייתה מקבלת כתובתה, אין אומרים ישלמו לה כתובתה, אלא עומדים כמה אדם זר רוצה ליתן לה, שהוא פוגש אישה נשואה, אדם זר היה מציע לה כסף, כמה אדם רוצה ליתן לה מיד בכתובתה על הספק, שאם נתעלמלה או נתגרשה, אם היא תעלמנה או היא תתגרש, ואז מה? הוא, הבעל, צריך לשלם לה, יתלנה הוא, הקונה הזה, הוא במקום האישה תגבה את הכתובה. ואם תמות, אם היא קודם תמות והיא לא תקבל כתובה מעולם, יירשנה בעלה, והוא, זה הקונה, הלוקח הזה, יפסיד מה שנתן, מה שהוא שילם לה. אז זה דמי, נקרא לזה, זה סוג של דמי הימור, או קונה אופציות, אבל זה לא בטוח שהלוקח הזה יקבל כלום. ודמים הללו, הסכום הזה, שאדם היה משלם לאישה הנוסעת שבמקומה הוא יגבה את הגודה לעת הצורך, ודמים הללו ייתנו לה העדים, אותם עדים ששיקרו שהיא נתגרשה וכבר קיבלה כתובתה, הם ישלמו לה את הדמים האלו, מה שאדם היה משלם לה על הספק. לטובת הנאה זו מפסידים אותה מיד, שאם תבוא למוחה בטובת טענה זו לא תוכל על פי העדות שלהם היא לא תוכל למכור כי הם העדו שהיא כבר קיבלה טובת טענה כלומר דבר מועט זה סכום שהוא פחות אולי אפילו הרבה פחות מעצם סכום הכתובה אז אנחנו חוזרים לגמרא לגבי אותם עדים שהתברר שהם עדים זוממים הם ישלמו לה את הסכום הזה הטובת טענה וממשיך הגמרא שורה שלישית מראש העמוד איזו טובת טענה כתובתה עומדים מה שאנחנו למדנו כבר ברש"י עומדים כמה אדם רוצה ליתן בטובתה של זו שאם נתר מלא ונתגרשה הוא הלוקח יגבה את הכתובה במקומה ואם מתה ואם היא תמות ירשן הבעלה והם יפסידו מה ששימו לה והיא סלקה דייתך לטה לתקנת אושה ש אמאי אומר הגמרא אמאי ירשנה בעלה תזבין כתובתה לגמרי אבל זה לא ייתכן למה? כי יש תקנת אושה ותקנת אושה אומר לנו שקניין הפירות שיש לבעל הוא לגביו זה הופך אותו להיות לוקח ראשון הוא הלוקח המועדף אני מהסס לומר קניין פירות שיש לבעלה הוא כקניין הגוף כי בכל זאת לאישה יש לה יכולת למכור אופציות כמו שאמרנו מקודם מזה שהיא לא מוכרת כתובתה לגמרי רק מוכרת אופציות נקרא לזה מצידה כמקבלת הכתובה ובמקום מה אותו לוקח ירוויח זה מראה שקיים תקנת אושה כי אם אין תקנת אושה האישה היא שולטת לגמרי היא הייתה יכולה למכור את הכתובה באופן גמור מושלם וזה לא ראינו עד כאן הנקודה הארוכה שסימנו אבל כעת אביי הוא מגיב אמר אביי אם אמרו בנכסי מלוג שהאישה יכולה למכור ואין הבעל מוציא מיד הלקוחות יאמרו בנכסי צון ברזל האם היינו אומרים אותו דבר לגבי נכסי צון ברזל לגבי אלו אנחנו הסברנו את זה מוקדם יותר נכסי צון ברזל הם נכסים שהאישה מביאה מבית אביה לבית בעלה אבל הבעל לוקח עליהם אחריות ולכן אפשר לומר לגבי אלו הנכסי צום ברזל כתוב למעלה ירשנה בעלה לגבי נכסים האלו אין לה שליטה גמורה אבל לגבי נכסי המלוג באמת יכלה האישה למוכרם לגמרי ואם כן אין הוכחה לתקנת אושה אנחנו נסתכל ברש"י ממול אם אמרו בנכסי מלוג שתוכל למוכן ואין הבעל מוציא מיד הלקוחות דיינו זה יהיה כמו רבי יומר באבא ליל שרי אם פיחתו פיחתו לה ואם הותיעו הותיעו לה יאמרו בנכסי צום ברזל בכתובתה והיינו נדוניה שהכניסה לו בשומה היה הערכה שעשו בשעת הנישואין אלו נכסים שעשו שומה שהביאה מבית אביה וכותבים אותה בכתובתה הוא מקבל עליו חתן אחריות ואם פיחתו פיחתו לו ואם הותיעו הותיעו לו כי נאמרים ביבמות במענה לכהן ובאותו פרק נכסי צום ברזל נכסים העומדים באחריות המקבל לשלם כאין ברזל זה שהוא קשה להיות פוחת והתם ודאי לא מצי מזבנה זה ודאי האישה לא יכול למכור אותם באופן מוחלט. שורה תחתונה מתוצאה מדברי אביי, אין הוכחה תנאי לקיום תקנת אושה. תקנת אושה התייחס לנכסי מלוג, ומה שאנחנו ראינו פה שאם מתה יורשנה בעלה, זה נאמר לגבי נכסי צאן ברזל, אבל לגבי נכסי מלוג היא הייתה יכולה למכור אותם לגמרי. עד כאן שיעורנו להיום.